אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט ריאל מדריד פרק 85, הבוקר שאחרי הניצחון החשוב על סביליה וסרחיו רמוס בברנבאו 1-0 משער של לוקה מודריץ' ששומר על פער 8 נקודות מברצלונה ומגדיל זמנית את המרחק מג'ירונה שתשחק הלילה ל-9 נקודות. איתכם באוזניים אורי רייך, חמית לבנטל וחמי אלמוג. אלן חברים,
בוקר טוב. אלן, שלום.
שלום שלום חמי, יאללה בוא ניגש ישר אל הכותרות, אתה מתכבד עם הראשונה.
אני מתכבד, ואי אפשר לפתוח בוקר כזה בלי לוקה מודריץ'. הכותרת שלי זה העולם לרגליך. תשמע, התבטאתי פה בעבר על זה שלוקה מודריץ' עבורי הוא השחקן. אתמול רז אמיר הזכיר בשידור שמבחינתו זה הקשר הכי טוב בדור האחרון שהוא ראה. מבחינתי זה השחקן הכי גדול של ריאל מדריד בדור האחרון. זאת אומרת, אם אתה תיקח את כל ה-11 שנים שלו שם, יש לו רגעי קסם, תרומה, השפעה, בכל סייקל שהמועדון הזה עבר, והוא עבר איתו כבר איזה 3-4 סייקלים. וזה כיף גדול. יפה לראות את זה. מאוד מאוד מגיע לו. משחק קריטי, מאוד קריטי. דיברנו פה שבוע שעבר, אמרת לי ברצלונה יריבה, אמרתי לך היא כרגע לא איום, אבל יכול לרדת ל-5, יכול לרדת ל-6, העניין הופך להיות מנטלי והכל יכול להשתנות, ומשחק מאוד מאוד קשה אתמול, והיה צפוי שזה יהיה משחק קשה, סגל פציע, חסר מאוד, 16 שחקני שדה, 5 שחקני ספסל, זאת אומרת לא היה גם מי שיקום על פניו ויעשה את ה, ויביא את הדבר מהספסל, ובא לוקה מודריץ' הנצחי, נותן את הגול מהבלטה, יש לו הרבה גולים מהמקום הזה, יש גול אחד, ממש אחד לאחד, נגד יונייטד.
יונייטד 2013.
חולצה ירוקה.
נכון.
אחד לאחד.
יש גם כאלה שישבו לשער נגד ארגנטינה ראיתי.
נכון, אבל יותר יונייטד.
היה לו גם נגד שחטר לפני שנתיים, גול דומם.
אבל הסמליות ליונייטד, כי הסיפור של מודריץ' זה שבעצם מודריץ' מעל 4,000 ימים בריאל מדריד, 12 שנה מאז שהוא הגיע בקיץ 2012, ומודריץ' בעצם יש לו שתי עונות ב-12 שנים האלה שהן 10 באמצע מעולות, ושתי עונות בקצוות שהן הספקות הגדולים, העונה הזו והעונה הראשונה. 2013 הגול באולד טראפורד, זה היה בתקופה שהוא הגיע, הוא לא השתלב, 35 מיליון יורו, הוא היה אוזיל, שיחק על המשבצת שלו, היה קשה מאוד, כי אוזיל היה מאוד אהוב, עשה דברים גדולים.
נבחר גם בסוף העונה להחתמה הכי רעה.
החתמה הכי רעה, כן, מה שבאיטליה מכנים פח הזהב, אבל נחשב לפלופ העונה, ותאו אם הוא יכול לשחק את הכדורגל של מוריניו, כי מוריניו הקשוח רצה שכל הקשרים ירוצו, יעשו הגנה, אמרו האם מודריץ' מתאים לזה, והיו הרבה ספקות וככה לחשושים, האם מודריץ' יכול להתאים, זאת אומרת, היה אז, הוא לא נכנס להרכב של ריאל מדריד בעונה הראשונה, ועכשיו הוא מקום 15 בדקות משחק, זאת אומרת, השער ההוא ב-2013 באולד טראפורד, שם חותמת, הוא שחקן ריאל מדריד, והשער הזה שם חותמת, אני עדיין כאן.
נכון, אבל זה, הדלק... זה כאילו סוגר, כן. זה סוגר.
ואנצ'לוטי אמר עליו, אנצ'לוטי, תראו, צריך
לזכור. נגיע לסגירה.
צריך לזכור משהו, אתה יודע, השחקנים שהם רצים על הדשא שלא מסתובבים עם הגיל שלהם רשום על הגב. אז צריך להזכיר את זה, מודריץ' בספטמבר יש 39, הוא בן 38, הוא השחקן השני הכי מבוגר בתולדות ריאל מדריד שכובש גול אחרי פושקש, וגם הוא יעבור את זה כנראה בסוף, אתה יודע, עוד לקראת סוף העונה. אבל מודריץ' הסיפור זה באמת איך הוא שומר על עצמו, הוא משחק עדיין בנבחרת, הבן אדם עובד כבר 5 שנים, אמרתי את זה בשידור אתמול, אם יש לו קינסיולוג, מומחה לתנועה מאוניברסיטת זאגרב, ווסטיץ', זלטקו ווסטיץ', שהוא ממש כל יום כותב לו מה לעשות בשביל להימנע מפציעות, איזה תרגילים לעשות, גם כל נושא התזונה, הוא לוקח את הנושא הזה ברצינות. צריך להזכיר טוני קרוס, בן 34, צעירים ממנו ב4 שנים, זאת אומרת מודריץ', השימור שלו מדהים, ואני חושב גם אנצ'לוטי אמר, הוא לא נראה שחקן בן 39, אנשים חושבים שהוא גמור, הוא לא חושב ככה, והחגיגה שלו אחרי הגול, חמי, שהוא בא כמו, אתה יודע, אני המשיח, הישו, אני עדיין כאן, תראו, אני פה, אני לא נכנע, לא מבטר, הוא נכנס רק בדקה 73, ותוך פחות מ-10 דקות הוא שם את הגול הזה, כל כך קלאסי, עצירת כדור, הסיומת, אני חושב שמודריץ' מלמד אותנו, אתה יודע, שיעור במה זה קלאסה, ויש את הביטוי הזה בכדורגל שכושר הוא זמני וקלאסה היא נצחית, אז אתה יודע, יכול להיות שהוא קצת יורד בצעד ראשון ומהירות בסגירה ודברים שהיו לו, אבל בחוכמת משחק, איך שהוא נכנס הוא השתלט על המשחק, אתה יודע, פסים לויניסיוס, הכל הוא היה קרוב, והסיומת הזאת שמה חותמת, ואנצ'לוטי אמר להשאיר כזה שחקן לספסל, זה כואב לי, נזכיר, אנצ'לוטי נשאל אם מודריץ' יהיה בצוות האימון שלו כל מיני שאלות, הוא ככה נבוך לענות עליהם, אנצ'לוטי אומר לא נעים לי לדבר על עניינים אישיים של שחקן אחר, ובזמן הזה שכולם אומרים, טוב, זה עונה אחרונה שלו, אתה יודע, גם הוא חשף, הוא שיתף את הכאב שלו שהוא לא משחק הרבה, זה בעצם עונה היסטורית מבחינת זה שהוא פעם ראשונה בשחקן ריאל מדריד שני משחקים רצוף לא שותף, הוא לא שותף בכלל משחקים גדולים, רק 9 דקות בסופר קופה מול ברסה, ואיכשהו כשריאל צריכה אותו הוא בא לשם, המשיח עדיין כאן.
אני אדבר שנייה עוד רגע אחד על העניין הזה של הסייקלים, כי זה בעצם מה שעוטף את הדבר הזה, ובסוף בכדורגל, בראי ההיסטוריה, היופי זה הסיפורים שמאחורי המשחק, והסיפור של לוקה מודריץ' הוא באמת סיפור אגדה, אתה יודע, אגדה זה מילה מאוד שגורה, ואוהבים להגיד אותה כל שחקן שני, אבל זה באמת סיפור אגדה. אני יכול להגיד לך שאני מבחינתי, כן, כאוהד נקרא לזה, הייתי בעד שקריסטיאנו יעזוב באותו זמן, הייתי בעד שרמוס יעזוב באותו זמן, הייתי בעד שבייל יעזוב שנתיים לפני שהוא עזב. לוקה מודריץ' זה סיפור אחר, הרגעי קסם שלו הם לאורך כל הקריירה שלו בריאל מדריד, זה התחיל באולטראפורד כמו של לוינטל הזכיר, דסימה, אחר כך המשולש הקדוש שהוא הפך להיות עם קרוס וקסמירו, אחר כך הייתה את הקבוצה של אחרי קריסטיאנו עם בנזמה, עכשיו זה כבר סייקל חדש של אחרי בנזמה, ועדיין יהיה לו את הרגע הזה, שזה שער העונה לדעתי עד כה, שער העונה של ריאל במשחק סופר קריטי,
אני רוצה להגיד משהו יותר משער העונה.
נוקאוט, כמו
יכול להיות,
כבוד האורח מהיו
אפשר. בדברי הימים, אתה יודע, אנחנו חושבים על המושג הזה כשזה שער בגמר, כמו שדיברו על רמוס, עם השער העונה נגד אתלטיקו, או שער שמובקע במשחק במחזור האחרון, בהסתכלות אחורה על העונה, יכול להיות שאנחנו נראה את השער הזה כשער האליפות של ריאל מדריד, כי שוב, ברצלונה מתקרבת, הייתה מאוד מאוד קרובה, מחזור שני ברציפות כבר, לסגור את הפער, להיכנס חזרה, להעיר את כל הדבר הזה, עדיין האינטרס שלנו להגיד זה שהמאבק פתוח ועד הרגע האחרון ויש עוד קלאסיקו, אבל השער הזה הוא שער קריטי מאוד מבחינת המשמעות שלו, וכולם מדברים כמובן על הסיומת ואיך זה מזכיר את השער נגד יונייטד, הוא עושה שני דברים עוד לפני השער הזה, ראיתי את הגול שוב הבוקר, קפץ לי כשפדה מגביע את הכדור, לוקה מודריץ' כאילו במין נונשלנט הוא מסדר את סרט הקפטן, תראו בתקציר, הוא תוך כדי מהלך מסדר ככה, כאילו הוא מתכונן לרגע הגדול, ואז כשהכדור חוזר מההגנה הוא צריך לעשות בשברירי שנייה כל כך הרבה פעולות, גם לזהות את מעוף הכדור, גם לזהות איפה סומרי השחקן של סביליה, ובנגיעה אחת הוא גם משתלט על הכדור, גם מבטל את סומרי ומציב את עצמו על אותה בלטה ושם את זה בפינה, אולי גם קצת גנב לרמוס את הסנדר, אתה יודע, כל הברנבאו הוא בא לראות את הגדה אחת של ריאל מדריד ובסוף קיבל הגדה אחרת, וכאילו לוקה אמר לו, אתה רוצה מזכרת, נחליף חולצות בסוף כך שיהיה לך.
והיחיד שהיה יותר מבוגר ממנו גם חוץ מגם נבס, אבל אתה יודע, רמוס יותר צעיר ממודריץ', שזה גם אומר, ולמה חמי מדבר כל החברי הרבה עוד ריאל, בגלל שמודריץ' תמיד שם את המועדון מעל עצמו, בניגוד לכל הכוכבים האחרים,
בדיוק.
גם על רמוס אתה חשדת,
בדיוק.
בגלל זה קצת הבוז, גם רונלדו, נכון. אצלו אין את האגו, אתה לא מרגיש שהוא עושה את זה בשביל הרשתות.
רמוס היה יכול להיות עד היום בריאל מדריד, נכון. אם הוא היה מסכים לחוזה לשנה אחת.
ואגב, השחקן שצריך לרשת אותו בריאל, זה פלוריאן וירץ מלברקוזן, אם תרצה נגיע לזה בהמשך.
זה יהיה במלפפוניאדה של הקיץ הבא אולי.
כן, אבל כן, תשמעו, מודריץ' זה...
דבר איתי רגע, אבל על מודריץ' שתי נקודות חשובות בעיניי. האחת, באמת, המשך הדרך, אתה יודע, הוא עשה, קרלו אנצ'לוטי עשה לו גיא כוחלסקי, אף אחד פה לא יודע מי זה גיא כוחלסקי, אני יודע מי זה, הוא היה מאמן שלי בכיתה י' בכדורסל, לא שיחקתי יותר מדי, והוא בא אליי באמצע עונה ואמר לי, אתה רוצה לבוא להיות עוזר מאמן שלי בקבוצת קצל, בקבוצת ילדים כדורסל, ואני הלכתי על זה, בניגוד ללוקה כנראה, אבל אנצ'לוטי בא לפי הדיווחים כבר לפני כמה חודשים, אומר ללוקה מודריץ' בוא תצטרף אליי לצוות האימון בעונה הבאה. לוקה מודריץ' מודה שהוא חושב להיות מאמן בעתיד, אבל אומר לו לא, כרגע זה לא מעניין אותי, אני רוצה להמשיך להיות שחקן. אתה יודע, מדברים דינה מוזגרב התקשרה, ארצות הברית, סעודיה, הוא מעצמו היה רוצה, בניגוד אולי לאחרים, היה רוצה לפרוש בריאל מדריד, אבל לא במעמד הזה.
אני חושב ש, אתה יודע, אחד הלקחים מההופעה מול מנצ'סטר סיטי 4-0 הזה המהדהד, היה שריאל חייבת להתקדם עם מודריץ' וגם מקרוס בזמנו בקטע הפיזי, כן, ואין מה לעשות, שהוא המניב על ורדה קמווינגה. אנצ'לוטי מבין שכדי להתמודד עם האינטנסיביות של סיטי, של ליברפול במרכז המגרש, של הקבוצות האליט מבחינת רמת הכדורגל, אין לו את הלוקסוסי לשחק עם שחקן כאילו פחות מבחינת תנועה, אבל אין תחליף למוח בכדורגל. יוהאן קרויף הגדול אמר, כדורגל משחקים עם הראש ולא עם הרגליים, או עם הראש לפני הרגליים, וזה בדיוק הדוגמה עם השחקנים האלה, עם מודריץ' וקרוס, כל כך חכמים על לדעת לאן לנוע, מתי, אתה יודע, בסוף זה הכל עניין של טיימינג בכדורגל. שחקן שעולה מהספסל, יש לו את הלוקסוס להסתכל על התנועה של שחקנים אחרים, ללמוד איזה שטחים להיכנס, איפה, אתה יודע, לנצל, וזה, אני חושב שזה סיבה מרכזית לתחושה, לחוש של מודריץ' להיות במקום הנכון, בזמן הנכון.
ואם חמי אומר, זה כן מרגיש כמו איזושהי סגירה, אתה גם רואה את זה כאיזושהי סגירה, זה מתקרב.
אני אגיד לך, אתה דיברת על שער אליפות, בהנחה שברסה לא תתקרב יותר, תימד בקרוב וזה, אז זה היה הכי קרוב שקיבלנו לאיזה קריאת תיגר על אליפות. זאת אומרת, זה הכל תלוי כמובן בנסיבות, במה שיקרה, אם ברסה תצליח בכל זאת להתקרב.
ומבחינת העתיד של מודריץ' בריאל מדריד?
בסוף, אני...
הנחה שזהו?
אני אגיד לך מה העניין. אני יכול להיות שהוא יפרוש אחרי היורו? וכמו שקרוס עשה ויישאר בריאל מדריד לאודונה. אני חושב שהוא כרגע זה undecided, גם יש אותו, יש את נאצ'ו, יש את טוני קרוס, יש לו מעט סימני שאלה. כן, סביוס לא ימשיך, אתה יודע, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל המודריץ' אני מאמין שכן ימשיך לעוד עונה. זה כמובן תלוי גם איך העונה לא תסתיים, יכול להיות שאם הוא זוכה בליגת האלופות ויגסה משהו יפה ביורו, אז מה עד יש לו עוד להשיג? אתה יודע, אבל מצד שני, הוא באמת אוהב את מה שהוא עושה, הוא שומר על עצמו, רואים את החיבור הטוב שלו עם הצעירים, איך הם מתייחסים אליו, אתה יודע, רודריגו חוגג גול כזה, כאילו זה הוא כבש. כל הצעירים מפרגנים לו, כולם מדברים איך הוא מוהבה מודל, מופת, גם בלינגהאם למד ממנו כמה דברים כבר ראינו שהוא עושה שימוש בהם.
ובדיון הרשתות החברתיות שחמי ככה...
מגדן בלט.
איפה לוקה מודריץ', זה הרגע לשאול, איפה לוקה מודריץ' בדברי ימים, בדור האחרון
הוא לא בשולחן, תראה, ריאל מדריד יש שולחן הראשון, זה די סטפנו וקריסטיאנו רונלדו לבד ושם...
השוואה שיותר עניינה אותי השוואת הצ'אבי איניאסטה, זה
השיח. אז בוא נגיד, לא, אז בהיסטוריה של ריאל מדריד הוא נמצא בשולחן השני ליד, ושם השולחן השני זה כבוד, זה כל האגדות הכי גדולות בהיסטוריה, ויש, אתה יודע, זה מועדון הכי מפואר בעולם. מבחינת פליימקרים, הוא הפליימקר הכי גדול בדור האחרון, אני חושב, לאיניאסטה וצ'אבי היה את אחד את השני. ואז תמיד שאתה בא, זה היה את הוויכוח, מי יותר גדול, איניאסטה או צ'אבי, אבל אז תמיד אמרו שורה תחתונה הם שניים, ואז יש גם את בוסקץ, כמו שהיה בריאל, אתה יודע, את קרוס וכזה. ופה בגלל הדואליות שלהם יש למודריץ' שזה סוג של יתרון, כי הוא בלט ובמאני טיים שחקן באמת ענק.
והביא את עצמו, כמו שאמרתי, בכל סייקל, זאת אומרת, הוא לא היה צריך כל הזמן,
הוא לא היה רק תמיד חלק מהמשולש,
כדי להיות באיזושהי אוטומציה. תראה, דיברנו במהלך כל השנה על כל הסיפור של לוקה מודריץ' ולא משחק והוא מתבאס ופה ושם וזה. אגואיסטית, הייתי רוצה שהוא ימשיך בריאל לעוד שנה.
יש לו גם מה לתרום.
אגואיסטית, הייתי רוצה שהוא ימשיך עוד שנה.
ונראה שהוא פשוט רוצה לשחק כדורגל.
אבל בשבילו, אני רוצה שהוא יסיים את העונה הזאת, ייקח חליפות, אם יהיה עוד דברים, אז באהבה ובשמחה, וימשיך הלאה, כי זה לא נראה שחקן, הוא יותר מדי אוהב את המשחק, זה לא נראה שחקן שיפרוש בריאל, כי אתה יודע, כמו קרוס נגיד, שכן יכול לעשות את זה, שהוא כן לדעתי יפרוש.
כן, קרוס גם אמר.
בקיץ הזה תרף נגיע, כן.
אבל לוקה מודריץ' ברמה האגואיסטית, ובאמת מן המקום שאני כל כך אוהב ומכבד אותו, ציים את העונה, ואתה רוצה להמשיך שחק, לך תעשה את מה שאתה יודע, כי המעמד ילך וירד, ואתה יודע, זה לא מתאים. זה לא מתאים עבורו.
גם, אתה יודע, טוני קרוס תמיד אמר, אני רוצה לפרוש בסי, ורמז שגיל 33 הוא כבר 34, אבל התחושה לגבי קרוס שיכול להיות שאחרי יורו יפרוש, אף אחד לא יודע בדיוק. אצל מודריץ' תמיד הגישה הייתה, כל עוד אני יכול, אני אשחק, ועכשיו מגיע השלב הזה בקריירה, שהוא באמת יורד במעמדו, זה לא קל. אנצ'לוטי אומר, אני הייתי, אנצ'לוטי היה קשר גדול בעצמו, אתה יודע, אנשים לא יודעים, צעירים, והוא אומר, אני יודע מה עובר עליו, כי הוא כאילו, והוא מבין את הקושי, את התסכול, אתה יודע, תמיד הגישה הזאת של בכל מקצוע, בכל תחום, הפישרים האלה, אנחנו, זאת אומרת, אין מה לעשות, זה קיים, מבבע בו בפנים, ובואו לא נשכח שאנחנו מדברים על גדולתו ההיסטורית, גם נבחרת קרואטיה, זה חלק מהסיפור, זאת אומרת, מה שהוא עשה איתה, זה מדהים. אז
כדור זהב.
כן, כדור זהב 2018, כל זה, להגיד, קחת את קרואטיה גמר,
וחצי גמר. היחידי ששברת את הרוטציה של קריס ומסי.
נכון, נכון. ובסוף, אתה יודע, הערכה הגדולה שיש לו מכולם, וזה משהו שנגיד לויניסיוס עדיין אין, אבל הוא באמת כוכב שכולם אוהבים, זה לא,
בדיוק,
זה לא מסי או רונלדו שמפלג, יש בו משהו מאחד כזה, נכון. והסיפור הזה של האנדרדוג המובהק, תראה, גם מסי, אתה יודע, זה סיפור של נגד כל הסיכויים, אבל אתה יודע, הוא ארגנטינאי עם כל הלאגג' וכל הזה, הוא קונצנזוס, הוא באמת אהוב, השחקן הזה שאתה יודע, פליט מלחמה, ילד קטן, שבעד בכדור סמרטוטים ברחוב מזדר וזה, אבא פליט, בית מלא כדורים, סיפור היה, באמת אדיר.
היה מועמד לפי הדיווחים למכבי תל אביב.
כן, היה נכון, אגב עד היום הוא אוכל את עצמו שהוא לא הגיע, אבל כן, ואז הוא מגיע, אתה יודע,
רדנה. זה בצחוק, הצעירים חפשו מכבי תל אביב מודריץ', עזוב שזה עזוי וזה לא היה קורה, אבל הייתה ידיעה כזו פעם, ברצינות היא הייתה. סרחיו רמוס, אני יודע ש... אתה יודע, הגיע, אנחנו, אמרתי, לוקה מודריץ' לקח לו את כל הפנדר, ציפינו שאולי יהיה איזה שער של, של סרחיו רמוס, אמר אני לא אחגוג וכולי, בסוף לוקה לקח לו את זה, אבל סרחיו רמוס, אני אגיד, לא קיבל את ה... באופן כללי, בסך כל הערב הזה, חוץ מהחולצה של לוקה מודריץ', זה אולי הכבוד הכי גדול שהוא קיבל בברנבי.
כן, חמי, אני רציתי לשאול אותך לגבי העניין הזה של סרחיו רמוס. מה אתה חושב? איך אתה...
לא, מה יש לחשוב? שחקן...
לא היה טקס בסוף, בסוף צריך להגיד. בשידור עצמו לא ראינו את הרגע שהקרוז מכריז את השם שלו ומוחאים לו כפיים וקוראים בשם שלו, כי יש את הסכסוך הדבילי הזה בין הליגה לבין ריאל מדריד, ומשדרים את האצטדיון מבחוץ, ואז אחרי עליית השחקנים, כלום, אני חשבתי שיתנו לו איזה פרחים, איזה חולצה ממוסגרת עם מספר ההופעות.
אחי, מה, זה לא ליגת העל.
לא, אתה יודע, חולצה ממוסגרת, משהו שיתלה.
סרחיו רמוס, כבודו במקום המונח, לא צריך להרחיב עליו יותר מדי, מה שהוא תרם לריאל והכל, אבל תמיד גם צריך לזכור שזוכרים את הסוף. והסוף, ואיך שהוא הלך, ואיך שהוא נפרד, היה בצורה, הוא כאילו כביכול, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, אבל אנחנו יודעים שיש בריאל את העניין הזה של אחרי גיל 30, חוזה לעונה אחת.
והוא רצה יותר.
אתה רוצה, תמשיך, אתה לא רוצה, תלך, הוא רצה יותר. זאת אומרת, העדיף משהו אחר, ככל הנראה.
טקס, משהו, מחיאות כפיים.
וקיבל קצת כפיים אתמול, קיבל גם קצת...
גם קצת בוז.
גם קצת שריקות מאיזה 100-200 מועדים ככה, אבל בסדר, היה... הלאה, מתקדמים, משחק אליפות אתמול, משחק חשוב, כל התקסים וההוקרות.
אתה חששת שהטקס ינחס, בסוף נכנסת את הטקס, לא היה טקס בסוף.
אני עזוב, יש כדורגל, משחקים כדורגל, בסוף המשחק נלחץ ידיים, תקבל את החולצה של לוקה ותתקדם.
התשורה שהוא קיבל. לבנטל, נתנו פה כמעט 20 דקות ללוקה מודריץ', בוא נלך לכותרת שלך.
אז תקי, אני רוצה לחזור לרמוס עוד מעט, אבל לפני זה אני אגיד שהכותרת שלי זה המשאבים הלא צפויים שמניבים לריאל מדריד, באמת תשואות מדהימות, ואני מתכוון תראה את השחקנים, כמה שחקנים מעורבים בעונה הזאת של ריאל מדריד בתחומה מכריעה, שער של לוקאס וסקס באלאבס בסופת הזמן, שער של קרבחל מול אלמריה, צ'ואמני גם שער ניצחון בדקות האחרונות לא מזמן, לוקה מודריץ', כמובן ויני, רודריגו, בלינגהאם, אתה יודע, אבל חוסלו מול חטף, המון המון שחקנים שנותנים העונה שערים,
בראים,
בראים כמובן, שלא ציפינו שיהיה איפה שיהיה, חוץ מהרדה גולר אולי כולם, לוק, אתה יודע, זה מדהים, ופרלן מנדי, שאפילו הוא קבע שמול אתלטיקו, מאיזה משחק, אבל באמת, זה סימן לקבוצה בריאה, לקבוצה חזקה. אני מזכיר לך את מנצ'סטר סיטי עם רודרי שנה שעברה, שגם כן, אתה יודע, חשבת את עוצר את אהלנד, אבל בסוף זה גם, זה נכון בכל ספורט. אמר, אתה יודע, מוחמד עלי, אתה לא יכול, אתה לא יכול להקות במה שאתה לא רואה. ואצל ריאל מדריד כל הזמן אתה לא תראה מישהו, כי הם כולם מגיעים בסוף לאזורים, כולם ווינרים. גם רודיגר, שכחתי אותו, היה לו איזה שעה את התקופה שהוא כבש את השני שערים שלו החשובים. אז אתה רואה קבוצה בריאה, חזקה, עם ווינרים. ואתמול פתאום בלי בלינגהאם, אז אתה שואל את עצמך, חסר לי קצת הקילריות, חסר לי מנהיגות, חסר לי איזה, אתה יודע, דווקא העובדה שסרחיו רמוס גם בצד השני, האופי הזה של ריאל של פעם, משחק שהיה צריך אופי, ואז בא מודריץ' ומזכיר לנו מודריץ' וקרוס, שגם אם אנחנו, אתה יודע, אם לקראת סוף הקריירה, אין להם תחליף, עם כל הכבוד לבלוורדה שהוא המניק המבין, אין להם את היצירתיות, ואת האיכות הטכנית, ויכולת לשנות קצבים, והניסיון, כן, ואתה יודע, בסוף, היכולת על שטח קטן, זה דברים שעם כל הכבוד לעוצמות הפיזיות של שהוא המניק המבינגה ובלוורדה, לקרוס ומודריץ' יש את האיכויות האלה שקשה מאוד יהיה לריאל להחליף. ואנחנו מדברים, מודריץ', אתה יודע כמה ריאל תתגעגע אליו, שלא יהיה לה מי שיעשה את זה. אתמול אני כבר בשידור, כבר דקה 15-20, אני לא זוכר מתי אמרתי, זה משחק משווע למודריץ', ליצירתיות שלו, ותחשוב שהוא לא יהיה בריאל מדריד עוד שנה, שנתיים, וריאל תראה תקועה בלי רעיונות, לא יצירתית, אתה תגיד כמה מודריץ' חסר לי עכשיו.
נכון, אבל תמיד, אבל זה תמיד מחפשים את התחליף לשחקן, אז תמיד חיפשו תחליף לקריסטיאנו, וחיפשו תחליף לבנזמה, וחיפשו, לא יהיה מודריץ' ולא יהיה קרוס, אבל יהיה משהו אחר, וזאת ריאל מדריד, זה הגדולה שלה, היא מייצרת משהו חדש, משהו,
נכון. אולי ארדה גולר, מי יודע?
אולי ארדה גולר, כן, מסכן, כבר היה אמור להיכנס, ואז הגיע הגול הזה של מודריץ'.
זה היה ביום הולדת 19 שלו, מסכן איזה יום הולדת.
מודריץ' הרס לו את היום הולדת, לא הגול הוא היה נכנס.
אנחנו יודעים שהטורקיה הזה לוקח ללב, ראינו אותו עצבני פעם אחת.
שיגדל בשקט.
צריך סבלנות, אני חושב שהוא חייב לעזוב את ריאל בקיץ הקרוב, להיות מושאל איזה אלווס.
לא, יש דיבור על המעבדה באיטליה, על מילאן.
כן, נו.
המעבדה באיטליה.
מילאן הוא אישה למיורקה, או כמו איזה לוקה רומרו.
הכותרת שלי, סליחה שעל הביוס, כן, אבל היא איך הגענו לכאן, זאת אומרת, איך ולמה ריאל הגיע בכלל למצב הזה, שהכותרת היא לוקה מודריץ' עם השער המאוחר כדי לנצח משחק, שהיא בסוף הייתה בו דומיננטית כמעט כל המפגש. בגרפיקה לפני המשחק, אז סידרו את זה כזה, ציירו את זה כמו יעלום של פעם, עם אברהים כאילו מאחורי ויניסיוס ורודריגו, ובמציאות, כשהכדור היה אצל סביליה, ככה בדרך כלל בודקים הערכים, זה היה יותר 4-3-3 עם בראים וויניסיוס בכנפיים ורודריגו באמצע. על המגרש עצמו, תוך כדי כשהכדור ברגליים של ריאל, זה כאילו אנשלוטי ימציא שוב מערך חדש, כי זה לא יכול להיות במקרה. 4-3, שניים בשמאל, בראים בימין.
כן.
אז אני יודע שרודריגו הוא לא חלוץ שפיץ, והוא לא מתה לשחק בימין. אתמול, תסתכלו מי שאוהב את הדברים האלה, המפה של המיקומים הממוצעים של השחקנים, מספר 11 ומספר 7, ויניסיוס ורודריגו, אחד על השני בכנף שמאל. עכשיו זה לא יכול להיות מקרי, זאת אומרת, זה חייב להיות איזושהי הוראה של מאמן, כי זה קרה לאורך שלבים מאוד מאוד ארוכים של המשחק. זה לא רע, אבל היו חסרים לי שני דברים. אחד, מגן שמאלי שיצטרף ויתמוך וייצר שם איזשהו יתרון מספרי. פרלן מנדי זה כאילו ללכת עם ולהרגיש בלי בהתקפה, אבל בצד השלילי של הביטוי הזה. הוא כאילו שם, אבל בהתקפה שכח מזה. שכח
מזה.
בדיוק, שכח ממנו. ומה שעוד היה חסר, ברגע שרודריגו שהיה כביכול החלוץ, הלך כל הזמן לצד השני, לא הייתה מספיק הצטרפות מהקו השני, אם זה ולוורד, אם זה צ'ומני. ראינו את זה הולך וקורה וקרוס, הולך ומתגבר ככל שהזמן עובר, ואתה יודע, גילינו שלא כל אילתור שאנשלוטי עושה באמת מצליח בסופו של דבר, אבל גם כשניסיון האילתור הזה לא עבד, אז הגיע באמת הניסיון של לוקה מודריץ'. אבל אם לא השער הזה של לוקה מודריץ', יכול להיות שבאמת כל השיח, כל ה-20 דקות ראשונות של הפודקאסט היו איך לא הצליח, איך הפעם, ואני לא מאשים את קרלו, מלא, אין אפילו את חוסלו, אתה יודע, כדי שיגבה את הגיבוי, אז הפעם לוקה בא והציל את המצב.
כן, משחק לא טוב של ריאל, צריך להגיד את זה, מחצית ראשונה רעה מאוד, קראתי גם, לא שאני חובב סטטיסטיקות, אבל שה-XG היה 0.16 או משהו כזה.
הזה. משחק שני לא טוב.
אני חושב, כן, ברצף, אחרי ראיו, ולכן גם זה היה כזה חשוב, כי טקו אתמול, איבוד נקודות אתמול, ושבוע הבא אתה במסטאיה, וזה עוד פוטנציאל לאיבוד, אז אתה יודע, הכל היה יכול להשתנות מבחינת טבלאית. אני חושב שכן, משחק לא טוב, אבל זה החוזק של ריאל שעמיד דיבר עליו מקודם, זה החוזק של ריאל השנה, תמיד יבוא מישהו שייתן. מה שדיברת לגבי רודריגו, אני דווקא אהבתי את זה. אני לא יודע אם זה כן
לא אמרתי את זה בקטע רע.
אני לא יודע אם זה כן או רע של מאמן או לא רע של מאמן. אני חושב שזה קורה המון במשחקים של ריאל שרודריגו הוא all around כזה, הוא מסתובב הרבה.
אז הוא לא היה all around, הוא היה only left.
הוא היה הרבה בשמאל, והם ניסו לייצר שם באמת את היתרון המספרי. זה כמעט,
היה
חסר איזה משהו קטן שזה באמת יעבוד ויצור את הזה, את ההזדמנות הממשית. היו כאילו רגעים כאלה שכמעט זה מגיע.
מה חשבת על ויניסיוס אגב?
אני חושב שהוא נתן משחק טוב. אני לא חושב שהוא נתן משחק.
הוא בישל גול. נהדר, הבישול שלו היה מדהים, חוץ זה שהוא לא נחשב בסוף.
הוא נתן משחק ממש טוב. רגוע, אחראי, לא התקשקש יותר מדי, לא ראש בקיר, היה בסדר גמור.
מה עם הצ'יפ הזה?
רודריגו לא היה טוב, דרך אגב, רודריגו לא טוב.
תשים לב ש...
לא טוב.
רודריגו כמה נתן לי שער אחד ב...
שער אחד בתשעה משחקים לרודריגו.
רע מאוד.
יכול להיות שהוא מרגיש את אמבפה ואת אנדריק מתקרבים.
כן, אבל אתה יודע, אבל ראינו...
אז זה צריך להדליק אותו.
נכון.
אגב, אתה יודע, השער היחיד שלו בתשעת ההופעות האלה זה שער חסר משמעות, זה היה בג'ירון הביתרון 3-0. זאת אומרת, ואני אגיד לך עוד מה של רודריגו, יש לו 13 שערים העונה, והוא שיחק יותר דקות מחוסלו שכבש 14, והרבה יותר מויניסיוס שגם כבש כמוהו, אבל ה-13 גולים, אתה יודע כמה מהם היה השער הראשון החשוב שפותח את השסטום? 4 בלבד לרודריגו. אז הוא צריך להיות יותר מכריע. אני רוצה, אתה יודע, בהקשר הזה שדיברתם, זה לא מקרי, כי אני חושב שאנצ'לוטי רצה לנצל את חזוס נאבס. חבר'ה, הוא מגן ימני, בן 38, כבר 6 שנים קוראים לה מגרש של סביליה, מגרש האימונים על שמו, מרוב שהוא נאמן למועדון וסיאן הופעות, 857 משחקים בקריירת המועדונים, קריירה של 20 שנה כבר ויותר מ-20 שנה, סביליה, מנצ'סטר סיטי, גם עוד 50 הופעות בנבחרת ספרד, זאת אומרת, בסך הכל רק משחקים אם תוסיף ידידות וזה קרוב ל-1,000 בקריירה.
ונתן את הסרט לסרחיו רמוס.
נכון.
לבקשת,
והרעיון המסמט שכולם דיברו עליו לפני המשחק זה ויניסיוס שמשחק בית אחרון מול ג'ירון נתן תופעה האישית הכי גדולה אולי ששחקן העונה מול נאבס שיכול להיות אבא שלו ושאגב נאבס כמעט בגיל של אבא של רודריגו. אז רודריגו וויניסיוס עליו צריך להזכיר גם אוליבר טורס הוא הקשר הרך יותר שיחק בצד הזה בצד שני המוס עשו. אז
הרעיון היפה אני פשוט חושב שהייתה חסרה עוד הצטרפות או של מנדי או של הקשרים כי הרבה פעמים הם עשו את השיתוף שלהם
הבעיה היא שמה
לא היה עוד מישהו זה בלינגהאם
כן, מישהו שיצטרף, אם אין בלינגהאם, אז מישהו
שיצטרף.
האחרים הם לא בלינגהאם.
ומנדי הוא מוגבל התקפית, אתה יודע, זה אחת מנקודות התורפה שריאל צריכה את הגול, היא לא מקבלת ממנדי את ההתקפה, הדבר הכי שהוא עוזר זה לבודד את ויני.
זה גם אני הייתי יכול לעשות התקפית.
לא, בסדר, אבל אני אגיד לך משהו, רודריגו, זה שהוא בא ליד ויני שם,
היו חסרים לי עוד חבר'ה מסביב, שברגע שרודריגו עוזב את האמצע, שיש שם מישהו שיצטרף.
נכון, אבל אתה יודע, זה היה רעיון בסדר, אמר אנצ'לוטי לפני המשחק, אני רוצה שויניסיוס, אני רוצה ששחק יותר באמצע, במערך, אבל מצד שני הוא אמר, הוא סתר את עצמו, והוא אמר מה שחשוב שהוא ירגיש בנוח, ואיפה שהוא מרגיש בנוח,
זה בשמאל.
זה על קו שמאל, כנף שמאל. זה עשה כותרת שהוא אמר את זה, ו... רודריגו לא אוהב שחק בעמדה הזו הקדמית, לכן הוא בורח משם כל הזמן. את המהלכים הכי טובים שלו גם אתמול הוא עשה, שהוא חתך משמאל האמצע. הזכיר לנו גם, אתה יודע, שהוא קורבן של הסיבות. תחשוב, רודריגו וויניסיוס אמבפה זה כאילו שלושה שחקנים שאותה עמדה אידיאלית שלהם, והם צריכים אולי תכף להסתדר ביחד. אז אתה יודע, שחקנים גדולים מתאימים את עצמם.
רודריגו יהיה בבעיה שנה הבאה.
אבל רודריגו יהיה בבעיה שנה הבאה, ואני לא פוסל אפשרות, והאמת שדי ברור לי שזה יקרה.
לא, אני לא חושב שזה.
שהוא יקבל הצעה מאוד מפתה מקבוצה שרה.
כן, אבל פלורנטינו לא ישלח אותו.
פלורנטינו מאוהב. שנה הבאה להגיע.
טוב, בוא נשאר רגע במשחק של אתמול, כמה נקודות ככה קצרות, שוב, אלמלא לוקה.
ריאל הייתה צפויה, חברים, אתה יודע, לא לוקה, אתה אומר, ריאל היו צפויים מאוד. משחק לא טוב.
נכון, נכון.
מעט מצבים וקצת ולוורדה.
אני אזכיר גם את השופט.
או, זה מה שרציתי להגיד, שאם לא לוקה, חמי כנראה היה פה עכשיו, זה הייתה הכותרת שלו כנראה.
מתי התחיל להסתדר לריאל המשחק? כשהשופט נפצע. אז התחיל להסתדר המשחק.
בוא'נה, הוא התרגש יותר מכל מחליף, השופט.
שיפוט נוראי. הנחות שלך ושל רז אמיר בריפלי על כל מהלך של...
רגע, חמי, אבל הגול היה צריך להיפסל. היה פאול על הקרסול של נסירי.
בסדר, אבל זה מעבר.
שימוש רע מאוד בבר. אני לא יכול לסבול את זה שבודקים בבר 3 דקות. אם זה מכריע, אחרי דקה יש התלבטות, תקראו לו כבר, בזבזתם לנו את הזמן.
גם אם כן, וזה מוצדק, אני לא מדבר דווקא על הגול, אבל על השריקות הקטנות, כל הבא...
ראית למה הוא גרם לטוני קרוס?
בא להדליק את השטח, בא להדליק את הקה, כאילו, אתה יודע, בדברים הקטנים, בסוף הדברים הקטנים הופכים לדברים הגדולים.
אני אהבתי את השיפוט, אתה יודע למה? אני אהבתי את השיפוט.
למה?
היה שיפוט רע מאוד. לא, אבל אהבתי אותו, אתה יודע למה אהבתי אותו? כי צריך להגיד, הכותרות הראשיות בבוקר של המשחק עסקו במה שריאל מדריד עושה, שזה הדבר הכי לא אתי היום בכדורגל העולמי. לפני כל משחק, ערוץ טלוויזיה רשמי של המועדון מכפיש שופטים בצורה שגובלת בהסתה. הם לוקחים קטעים מהמשחק שהשופט הזה שפט אותם נגד אלאבס, ואומרים, השופט הזה קיפח את ריאל מדריד בצורה מוכפלת, מביאים כל כניסה שהוא לא שרק ברודריגו, בעיקר בבלינגהאם, איך הוא לא נתן צהובים ליריבה, שני פנדלים ברורים על בראים ורודריגו, 3.5 דקות סרטון ארוך, כמה השופט הזה, כאילו מה הם גורמים לך להגיד, השופט הזה לא אוהב את ריאל מדריד, שורק נגדה, גם על השופט עבר גונסלס פוארטס, גם עליו היה משהו שפעם לגוארדיה, שהיה לגוארדיה הלבש שמשך למרסלו בטלטלים, אז הביאו את הקטע הזה שהוא לא שלף אז צהוב על זה. ואני אומר שזה יוצר אווירה רעילה, זה פוגע בה, זה לא יכול בליגה רצינית לעבור.
צריך להגיד שלאט לאט, רגע, אני רק...
זה לא נולד משום דבר.
נגררה.
זה לא נולד משום דבר.
נכון, נגררה, עכשיו...
כולם מדברים על הלחץ שריאל משפיעה על שופטים, אבל ריאל...
עכשיו מה ריאל, אתה יודע מה הייתה התגובה של ריאל?
לא, לא, לא.
אז תקשיב את הסיפור, ריאל מדריד עושה את הסרטון הזה, סביליה מוצאה הודעת גינוי חריפה, ואז מה ריאל אומרת לה? שעשו מה שרוצים, לא אכפת לנו, אנחנו רק מזכירים לכם שהתפוצצה פרשת נגררה מהמשחק הראשון של ברסה, עירכה את סביליה, והמנהלים של סביליה החרימו את המשחק, לא הגיעו לבוקס כמחאה על פרשת נגררה, אז ריאל הקצה את סביליה, אבל תשמע, זה יוצר אווירה לא נעימה, ולמה אני אומר שאהבתי את השיפוט?
זה לא מצדיק, אבל זה לא נגררה וסיפור נגררה לא מצדיק את הסיפור הזה, כן, אבל זה לא
אפשר שזה קיים.
אבל יש פה שתי אפשרויות, או שהשופט יבוא ואז ייתן כל שריקה לריאל וכאילו זה יראה שהטרור פסיכולוגי הכניע אותו, או שהוא יעמוד. עכשיו, זה הבעיה שזה היה נראה קצת קיצוני מדי, אבל אני חושב שהמסר הוא שלא צריך,
אם שופט,
לא צריך להתעסק עם השופטים.
אם שופט לא יודע לבוא ולסתום אוזניים ולסתום עיניים ולא
השופט צריך
לשפוט על המגרש,
אני מסכים שהשופט צריך להסתדר. עכשיו אנחנו רואים את סביליה שהגישה תלונה נגד ריאל מדריד טיבי, והליגה הצטרפה ואיגוד השופטים, אני לא יודע מה יעשו עם זה, אבל
הקהל אתמול קורא השחיתות בהתאחדות על נגררה, הרבה קריאות נגד השופט, ותשמע, זה היה אירוע קומי, שופט רביעי, אתה שואל את זה, מה צריך להיות שופט רביעי?
השופט טוב,
כן, אבל שנייה, אבל זה שופט ששופט בליגות נמוכות,
לא שרק לנבדל של רודיגר שלא היה צריך,
הוא שופט ראשי בליגה רביעית, והוא שופט רביעי בליגה ראשונה ושנייה. אוקיי, הבן אדם, בנקלל הסיטואציה, אותו מתרגש יותר מכל שחקן שם, כאילו בחיים הוא לא דמיין שהוא ישפוט ריאל מדריד בברנבאו, וכאילו הבן אדם פתאום, אתה רואה אותו עושה תנועות לא מאמין שהוא שופט את מודריץ', זה היה מצחיק לראות.
אגב, מה שיותר מדהים, שבסוף שבוע הזה זה השופט השלישי שנפצע, זאת אומרת, הייתה לנו את גואדלופה, הכוונית, שבאותו יום מוקדם יותר נתקעה במצלמה ודיממה מהפנים, וביום שישי שידרתי את בולוניה בליגה האיטלקית, אחרי 3 דקות השופט הראשי נתקל בשחקן ומוחלף, וגם השופט הרביעי נכנס. חמי, עכשיו נרגע קצת. 14 משחקי ליגה ללונין, 7 ספיגות, 7 רשתות נקיות, ריאל סופגת בכל המפעלים 2 שערים ב6 המשחקים האחרונים. אני לא אומר כדי להחמיא ללונין, כי כבר עשינו את זה המון, אלא כי קורטואה חזר להתאמן, אומרים שכבר עוד חודש וקצת הוא יכול להיות קשיר, ואפילו הדיווח שאנצ'לוטי רוצה שקורטואה יהיה השוער הראשון לישורת האחרונה של העונה.
חשבתי שאתה אומר את זה בשביל להחמיא לי. בוא תקשיב,
מה עושים? מה עושים כשקורטואה חוזר?
אנדרי לונין הוא אחד משחקני העונה בריאל מדריד.
חד משמעית.
צריך להגיד את זה. אנדרי לונין, שוער גדול, אנחנו רואים פה עונת פריצה מטורפת שלו, ריאל מדריד צריכה להחתים אותו לכמה שנים, ולהמשיך הלאה.
מה עושים עוד חודש כקורטואה חוזר? חודש אפריל.
טיבו קורטואה יחזור, שיהיה בריא, נראה איך הוא חוזר, לאט לאט, זה צרות טובות. הכל בסדר, מה עושים? מקסימום נחזור לרוטציית קפה לוני.
קורטואה לוני. אם לוני יגיע בסוף למצב שהוא רוטציה עם קורטואה בפיינל פייס של העונה, זה מדהים.
הוא נתן אתמול הצלה מטורפת.
נתן הצלה גדולה.
הצלה גדולה מול איסק.
כל משחק, יש לו, הוא מביא נקודות. זה מעבר לשער, הוא מביא נקודות והצלות מטורפות, שוער עצום.
אני חושב שלוני מגלם בתוכו את קורטואה, ובזה שהוא אוקראיני גם יש איזה סימבוליות, אולי אם תרצה לכל החובבי הז'אנר, אני חושב שהוא מגלם בתוכו את ריאל מדריד של העונה. ריאל מדריד שהתגברה, הבלם המוביל שלה, השוער המוביל שלה, העזיבה של בנזמה, ריאל מדריד, מודריד שכבר יורד, זאת אומרת ריאל מדריד של המתחדשת של המעבר, של הגיבורים הלא צפויים שדיברנו עליהם קודם בהתקפה, אבל בוא נזכיר, הגנתית ריאל מדריד, חוץ מאינטר, קבוצה הכי טובה באירופה, הוא נבחה 13 רשתות נקיות, חצי מהמחזורים היא לא סופגת, וזה עם כל האילוצים, אז רמבו רודיגר מקבל קרדיט, אבל הלאבה...
לא, בלמים, שני ה-ICL.
של בלמים.
כן, הלאבה וגם כן חוץ מליטאו, צ'ואמני נאלץ תפקד כבלם, חלק המשחקים,
צ'ואמני,
קרבחל.
צ'ואמני צריך להגיד עליו, כמו שאומרים, הזמני הוא הקבוע, פתאום אתה רואה מצב שריאל תקועה, מה עושים? חילוף בלם, נאצ'ו יוצא, אבל... איך לוקארה הגיע, הוא החליף את נאצ'ו וצ'ואמני, פתאום
זה תגיד עליו שהוא
הופך להיות בלם.
אז חילוף, בוא... חילוף גדול של...
חילוף מצוין.
קודם כל אני אשאל אותך, מה, אם אתה צ'ואמני, מה אתה מעדיף? שיחליף, שמודריץ' יחליף אותך, או שיחליף את נאצ'ו ותעבור שחק בלם?
נכון.
אני צריך להגיד תודה על זה שיש לו עוד משהו. עכשיו אני רוצה להגיד לך, פעם, היו לא מעט קשרים אחוריים שעשו את המעבר לעמדת הבלם. זה בסך הכל עמדה הכי דומה בכדורגל.
קצת מוקדם, לא?
היה מרסל דסאי, שהוא בן ארצו ועשה, והאגדה. לא היחיד, כן, אבל היו, אבל בסוף, יש אחריות של בלם שהיא, אתה יודע, זו העמדה שאתה צריך להיות הכי אחראי בה, חוץ משוער כמובן, אבל טעות אחת ותחת תחנה אחרונה, כמו שאומרים, וצ'ואמני למד את זה, ואני חושב שעם הזמן הוא ילמד להעריך את זה, בסך הכל...
זה הוסיף לו עוד פיצ'ר.
נכון, ותשים לב, זה אחת המגמות בכדורגל האירופי, גם פפ גוארדיולה עושה אותה, קלופ, אלכסנדר ארנולד, שחק עכשיו קשר, התחיל מגן, הרבה שחקנים עושים אבולוציה, גם בתוך התפקיד, עוד קנסלו ששינה את עמדת המגן לפליימקר, ושחקנים היום, גם באתלטיקו סימאונה, הרבה שחקנים עושים כמה עמדות, ריקלמי, אורנטה, סאול, וגם, אתה יודע, כמה וינגה ועוד, את השחקנים צריכים לעשות כמה עמדות, טוני קרוס יודע לשחק את כל עמדות הקישור, אין מה לעשות, ככה זה...
על זה, כשזה שחקן צעיר, זה פוגע בהתפתחות שלו כשחקן. אתה יודע, פעם מוריניו אמר, אני מעדיף את השחקנים הכי טובים בעמדה שלהם, מאשר שחקן שהוא טוב בכל עמדה.
נכון.
ויש בזה הרבה.
שאתה טוב בכל עמדה, אתה לא מספיק טוב לאף עמדה.
אם תיקח את כמה וינגה, שהוא באמת יכול לשחק מספר תפקידים, אבל אתה רואה שזה פוגע בהתפתחות שלו כשחקן, כמשהו בסיסי, כעמדה. לכן עוד לא מבינים מי התחליף של קרוס, מי, כי אין את ה-50-50 שבאמת משחק שם במקומו, והוא עושה כמה תפקידים. אז כן, בעונה כזאת, זה מאוד מאוד חשוב שיש לך את השחקנים שיבואו ויתנו, אבל אם אני מסתכל קדימה, אני חושב שצ'ואמני לא צריך להיות בלם, אני חושב שהוא צריך להיות את השש, שיש לו הרבה מאוד מה לתרום גם ברמה התקפית, עוד לא ראינו את זה ממנו, בגלל שהעונה הזאת היא מאוד קשה.
כן, טלאי על טלאי וכל מיני פאצ'ים.
אני רוצה כמה הערות בעניין הזה, אני מסכים כל מילה. כדורגל בימינו, אחת המגמות, הוא הופך ליותר ויותר טוטלי, קרויפיאני. זאת אומרת, היום שחקנים נדרשים, פעם, אם היית איתי, היו שמים אותך בלם. אם היית לוקט טכנית, היו שמים אותך קשר אחורי. היית יודע לרוץ, היית מגן. היום, סט הדרישות, בכל עמדה, הוא נהיה יותר ויותר דומה. אתה לא יכול להיות לא אתלטי היום, כמעט בכדורגל המודרני. אתה חייב את הסטמינה, אתה חייב את המהירות, אחרת, אתה יודע, אתה תחשף, איך אמר כואב, אתה חלש. למה? אנחנו פודקאסט ריאל, למה אני צריך כואב? אבל אתה כמו החוליה הכי חלשה שלך על הדשא, ככה העוצמה שלך. אז במובן הזה, שחקנים יכולים וצריכים לדעת לשחק בכמה עמדות, וגם תראה את אוקמפוס בסביליה, ששחק העונה כמעט כל עמדה חוץ משוער, אגב הוא היה גם פעם שוער. אבל בסוף מה שחשוב בכדורגל של ימינו זה לדעת לקרוא את המשחק, לתקוף שטחים שהולכים ונעים יותר קשים ליצירה בגלל האתלטיות, ואתה יודע, ג'וד בלינגהאם בעיניי הוא מגלם את השחקן המודרני, אתה יכול לשים אותו כל עמדה והוא יעשה את זה מצוין, לכן כן חשובה הוורסטיליות, אתה יכול לצרק בעמדות שונות לפי הדרישות, לפי הצורך, ברור שיש עמדה שאתה אוהב יותר, ואני מסכים, כמו שאתה יודע, אם אתה מגן הימני הכי טוב בעולם, אף אחד... למה יזיז אותך מהעמדה? אם אתה לא מספיק טוב באף עמדה, אז אתה תהיה פה קצת, פה קצת. אבל תראה את לוקאס וסקז, איזה חייל נאמן הוא. תמיד מה שצריך לעשות הוא עושה נהדר. יש את השחקנים האלה, וקרדיט גדול, ריאל מדריד על הרב גוניות שלה, גם ולוורדה. מאוד רב גוני, וריאל מדריד משופעת בשחקנים שיכולים לעשות הרבה דברים. המערך שלה מאוד דינמי, רודריגו ויניסיו, זה לא באמת חלוצים.
אבל זה תוצר, זה צריך נכון. להגיד את זה, זה תוצר של כל מה שקורה העונה, של כל, של כל החוסרים.
זה הקרדיט לאנצ'לוטי בעיניי.
גם את בלינגהאם, אני מאמין שאתה תראה בעונה הבאה ובעונות הבאות, יותר מפוקס על עמדה ספציפית, ולא ה-all around הזה שהוא השנה. הוא ה-all around הזה, כי אין את התשע, והיה צריך אותו יותר מקדימה, אז דבר הוביל לדבר, והוא עושה את זה בצורה מדהימה.
מדהים שהכל בסוף עובד.
אבל, בדיוק, אבל תכף אנחנו נגיע למלפפוניאדה, ושנה הבאה הדברים יהיו יותר, אנחנו נראה את הדבר יותר מובנה.
טוב, שם אחרון מהמשחק אתמול, טוני קרוס, 4 מסירות מפתח, זה הכי הרבה על המגרש, גם השלים הכי הרבה מסירות, עשו עליו הכי הרבה עבירות, ניצח 7-10 מאבקים, הפעם בפינתנו הנתון הפסיכי השבועי על טוני קרוס, 18 כדורים ארוכים מדויקים מתוך 21 ניסיונות, שזה הכי הרבה שרשם שחקן בליגה הספרדית מאז... טוני קרוס ב-2019, לפני 5 שנים, אבל מה שאני רוצה לשאול אתכם ככה בקטנה, החליט שהוא חוזר לנבחרת גרמניה, השתתף ביורו, הוא בלבל, אין ספק שהוא בלבל, התחושה ממה שדיברתי עם חמי השבוע ומה שאני שומע ממך לבנת הלישונה ממה שאני חושב, התחושה שלי שזה שהוא הולך לשחק ביורו, אומר שהוא עדיין מרגיש שהוא ברמה הכי גבוהה, והוא עדיין ירצה להיות בריאל מדריד בעונה הבאה, והוא יעריך חוזה, למרות שהיה דיווח אתמול שעוד אין לו הצעה על השולחן, כאילו הדיווחים זה שריאל אומרת רק תבוא תחתום, אבל עוד לא הגישו ממש הצעה, אני חושב שהוא יישאר, שזה סימן חיובי, אני חושב שאתם חושבים קצת אחר.
אני חושב שההחלטה הזאת שלו היא אקורד הסיום. זאת אומרת, הוא כן יפרוש בקיץ, זו התחושה שלי.
זאת תהיה מכה לריאל מדריד.
זאת ההרגשה שלי, לא תהיה שום מכה, ריאל התגברה כבר על
השחקנים. ברור, ברור, אבל גם מודריץ' וגם קרוס באותו קיץ, אני לא בטוח שריאל מוכנה לזה, אם היא לא מביאה מישהו.
וזה פותח פתח לדברים אחרים, שאולי יגיעו או לא יגיעו, אבל זה גם פותח פתח למה שדיברתי עליו בדיוק לפני דקה, על ג'וד בלינגהאם שאולי ירד קצת יותר אחורה, אמבפה מגיע, הדברים השתנו. תזכר אותי?
טוני קרוס?
טוני קרוס.
נבחרת?
אז כן, אז אני חושב, אני חושב שהוא...
שזה הסוף.
אני חושב שזה הסוף. אני חושב שהוא קיבל החלטה לפרוש.
אני חושב בדיוק הפוך, מעניין. מעניין לאן זה לך.
ואז מה, הוא יעשה יורו וימשיך עם הנבחרת? או שהוא יעשה רק את היורו ויפרוש אוף מהנבחרת?
יפרוש מהנבחרת.
כאילו טורניר ספציפי וזהו?
כן.
לי זה נראה כמו...
עוד זה בגרמניה.
לי זה מרגיש כמו... כמו אקורד סיום.
באמת על ניחוש קצר.
קודם כל, חודש הבא, משחקי ידידות נגד צרפת והולנד לגרמניה, לפני שהיא מארחת את היורו, ויש לה בית נוח, סקוטלנד, הונגריה.
כבר בפנים כאילו?
כן, כן, כן. סקוטלנד, הונגריה, שווייץ, הוא סיפר, קרוס, למה אני בנבחרת? נגלסמן, ממן נבחרת, התקשר אליי, רצה, ביקש אם אני יכול לבוא, וואלה, אמרתי, כן, בא לי, יש לי חשק. פרש מהנבחרת בשביל להתרכז בריאל מדריד בזמנו, צריך להגיד, הוא מאוד לא מודאג לגבי העתיד, זאת אומרת, הוא עושה רושם התקשורת והאוהדים הרבה יותר מודאגים בצדק, קרוס, תשמע, הוא באמת, אומרים שזה העונה הכי טובה שלו בריאל מדריד, ואפשר לטעון, הוא אף פעם לא כל כך דומיננטי, כי כשהוא שחק ליד מודריץ', הוא קצת חלק איתו את העומס, העונה מודריץ' ירד בדקות, ולכן המשמעות של קרוס הרבה יותר גדולה, 138 נגיעות בכדור, 110 מסירות, 117, כל משחק הוא שולט ביד רמה בקישור, וזה שוב, זה כמו מודריץ' שהוא לא משחק כמה הוא חסר, כמה אין מי שיעשה את העבודה שלו, שיכוון את המשחק, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, ייתן את השליטה בקצב, שזה כל כך חשוב לריאל, ההחזקה שלו, הפאוזה הזאת מאפשרת למגנים לעלות, לשחקנים להתמקם בעמדות, וכשהוא לא נמצא, ריאל יותר קשה לה לשבור, יותר קל ללחוץ על ריאל, הוא באמת... אומן, הוא בעצם פירלו גרמני, אם תרצה, והחזרה שלו בניסיון לסגור, תראה, אני לא מאמין שלגרמניה יש סיכוי לזכות ביורו, צריך להזכיר בתקופה מזעזעת, הוא מגיע על תקן מושיע, זה לא עבד הדברים האלה עד היום, וזה לא אמור לעבוד. הוא נכון שגרמניה מארחת, שזה בדרך כלל סימן לזה שאיטליה תזכה בטורניר, אבל אני רואה את הצרפת, פורטוגל, גם ספרד.
ואם הוא אחרי, נשאר או לא נשאר אחרי?
אם הוא נשאר אחרי יורו בריאל, כרגע זה נראה שכן. ההחלטה כרגע, כמו שאמרתם, עוד לא עלה באמת קונקרטית. אני לא יודע מתי זה...
אתה עוד מתלבט.
אני לא יודע מתי זה קורה, כאילו... אם הוא הרי, יכול להיות שהוא יחליט על הערכה ואז הוא יגמור את העונה, זוכה בליגת אלופות וביורו עם גרמניה, יגיד וואלה טוב לפרוש, זאת אומרת יכול להיות שהוא יעריך ואז יפרוש.
הדיווחים האחרונים אומרים שגם קרוס, גם לוקס וסקס,
אמא שלו רמזה
גם
משהו,
גם נאצ'ו, חודש מרץ,
כן, שבריאל רוצים בחודש מרץ לקבל את ההחלטות שם. בסוף אתה צריך לבנות סגל עם הדבר הזה.
תהיה בטוח שריאל כבר חושבת קדימה, ויש לה כבר רעיונות בראש, ואנחנו נתחיל לשמוע על דברים עוד מעט.
ועכשיו, המלפפוני עדה.
קטעתי אותך לבנטל לטובת הבחור. כל הדיווחים באותו כיוון, כולל כל הכתבים הבכירים, פבריציו רומנו, המגעים בישורת האחרונה, רק מחכים להודעה רשמית על העזיבה של פריז, אחרי זה על ההצטרפות לריאל. בינתיים מי שלא עוקב אחרי קיליאן אמבפה, אתמול משחק נגד רן, משחק בית, נכון?
כן.
משחק בית בפיגור 1-0, קיליאן אמבפה מוחלף על ידי לואיס אנריקה, פעם שלישית העונה שהוא מוחלף, פעם אחת הוא נפצע דקה 30 ומשהו, פעם שנייה זה היה בתוספת זמן, דקה 65 הוא מוחלף כשהקבוצה בפיגור, ואז שואלים על זה את לואיס אנריקה בסוף, הוא אומר במוקדם או במוחר אנחנו נצטרך ללמוד לשחק בלי קיליאן אמבפה, כנראה במוקדם. הדיווחים הכלכליים סביב הסאגה במסגרת תהליך ההלבנה שדיברנו עליו כאן בשבוע שעבר, מדברים על שכר בסיס שלא יהיה גבוה בהרבה משל ג'וד וויניסיוס, הוא עדיין יהיה המסתכר הבכיר, אבל לא בהרבה, כדי לשמור על חדר ההלבשה. זכויות התמונה שדיברו עליהם גם בסבבים הקודמים, הרוב הולך לכיס של קיליאן אמבפה, הקמפיינים שהדמות שלו מופיעה בהם, משהו כבר חלק מזה, הכל יישאר אצלו, גם הדברים החדשים, הרוב ילך אליו ולא לריאל מדריד. מענק חתימה סביב 130-150 מיליון אירו בפריסה לחמש שנים, לא כולל ריבית והצמדה, אני משער. חמי, אז יש העברה חופשית, אבל כמו שאמרת, זה לא ממש בחינם.
זה לא בחינם, כן.
דברים כאלה לא באים בחינם.
כן. זה בלוף.
תראה,
זה
לגבי הבונוס שהוא הולך לקבל, אני קראתי בכמה מקומות, שזה לא בונוס חד משמעי של 150 מיליון או 100, כאילו as is. זאת אומרת, הבונוס יהיה איזשהו סכום ראשוני, נאמר 50-60, והשאר הוא בכפוף להישגים.
בכפוף לתקנון.
בכפוף לשערים.
הייתי זכייה בכדור הזהב 15 מיליון אירו.
הישגים אישיים ובכפוף להישגים קבוצתיים, כדור זהב וכו' וכו' וכו'. שזה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אם כן, זה עושה קצת שכל.
צריך לזכור שאמבפה גם מוותר על כסף שאמור לקבל מפריז.
זה גם דוחף את השחקן. זה גם דוחף את השחקן מבחינת אינסנטיב. דרך אגב, אם כבר מדברים על מפפונים, גם עם אנדריק, ריאל בהסכם שלה מול פלמרס, יש לה הסכם על כל 5 שערים של אנדריק, 2.5 מיליון. זאת אומרת, אז יגידו ריאל הפריירים, אבל מצד שני, זה נותן אינסנטיב לפלמרס, לתת לילד לשחק, כל משחק, כדי שכולם מרוויחים.
אנחנו מדברים על שערים בפלמרס, לא על שערים בריאל.
ובינתיים מה שקורה זה שהשחקן הוא ילד בסוף, כן?
נכון. הכי טוב לא לצלם את המשחקים, לדווח שהוא כבש 5 שערים.
השחקן עובר מה שנקרא כדורגל בוגרים, מגיע מוכן לריאל מדריד, ווין ווין.
תשמע, איזה בלוף זה המענק חתימה הזה, אתה מבין? איך אתה עוקף את המשכורת? אתה אומר, בוא ניתן לך, אתה מבין את הבלוף? איזה בדיחה, אבל בוא, חבר'ה, זכויות
משחק... אבל למה, מה זה משנה?
לא, אני אומר שכאילו אתה אומר, טוב, טוב, כדי לא לעצבן את ויני וזה, אתה תרוויח כמוהם, אבל בוא מהצד תקבל חבילה. עזוב, נו, לא משנה, עזוב, אני לא בא...
זה ראוי, אגב.
זה השיטה.
אם יש שחקן בעולם שמגיע בעברה חופשית וצריך לקבל בונוס חתימה עצום, זה קיליאן אמבפה.
בסדר, לא, אין לי בעיה, זה השיטה שתתרום קצת למי שצריך. 80-20 זכויות מסחריות, צריך להזכיר, שזה לא יודעים כמה זה, אבל היא ענק.
הרבה כסף.
ענק. כי אנחנו מדברים על הכוכב הגדול בעולם, פנים שהולך לעשות המון כסף, אז פרה חולבת, מניבה, וג'וד בלינגהם, אדידס, עם התנועה הזאת, שכמו Just Do It כזה של נייק, אז גם בלינגהם, בעצם בלינגהם ואמבפה, הם שתי פרות חולבות, תוסיף את ויניסיוס שאמור לרשת את נאמר, בעצם כבר עושה את זה בברזיל, ויש לך פה שווקים ענקיים.
יש לך 3 מ-5 טופ עולמי.
שווקים, עזוב את זה, עזוב, זה לא משנה הרמה.
לא, זה...
הרמה משנה, כן.
מבחינת נסחריות, כי חוץ מ... עדיין קריסטיאנו מספר אחד, אבל...
אגב, עוד אופה.
אלינג אהלנד הוא לא שם.
דרום אמריקה, אנגליה, צרפת.
בגלל שהוא נורווגי, כן, זה לא זה.
אגב, עוד הופעה אחת, לדעתי, גם טיילור סוויפט נרשמת בסגל של ריאל מדריד. עם הופעות בברנבאו יותר.
תגידו, אני רוצה לדבר איתכם על שני דברים. קודם כל, החילופים של אנצ'לוטי אתמול היו מאוחרים.
איפה הלכת? חזר?
סליחה, אנחנו בפופוניאדה עכשיו. אז בוא נדבר על שחקן שצריך להגיע הרבה יותר מקיליאן אמבפה.
יש לי עוד משהו אחד רק על קיליאן אמבפה. בקשה אחת לקיליאן אמבפה, אוקיי? אני יודע שזה חשוב לו והכל, וזה בפריז, וזה בחיית ותר על האולימפיאדה. זה משהו שצריך להיסגר בין ריאל לבין אמבפה. הוא מאוד רוצה לשחק באולימפיאדה, אבל צריך להגיד שזה מתחיל מיד אחרי היורו, וזה נגמר ב-11 באוגוסט. ואז אומר שכאילו למחזור הראשון, כאילו יכול להיות שהוא יהיה... שחרר אותנו
כל הכבוד אמבפה ושחקנים שורה שנייה, בוא נדבר על שחקן גדול שצריך להגיע לריאל מדריד, כיורש של טוני קרוס, וכולנו יודעים על מי מדובר.
אז חמי חם עליו, וירץ, אתה דוחף לי את וירץ?
לא, לא מדבר על וירץ, וירץ מחליף למודריץ'.
על מי אתה מדבר?
קיריאן רודריגז, שחקן של הספלמס.
קיריאן רודריגז, קיריאן וקיליאן באותה
קבוצה. האיש שהביא לכם את אוריול רומאו לברסה, הצלחה מסחררת. רוצה לדחוף את קיריאן, כיורה של טוני קרוס ריאל מדריד, האיש, אני מעורב בשחקן הזה.
שחקן בלספלמס, צריך להגיד.
בלספלמס, הוא לא ילד.
בן 27.
נכון, בעיטות טובות מרחוק, הכל עובר דרכו.
יש מספיק מלפפונים בריאל, אבל לבנטל הוא...
אני הולך על קיריאן, כי אני רוצה להיות מקורי, ולחשוב על דעת עצמי, ואם מה שאני רואה וחושב, עובר רעל, אז אנחנו אולי...
רומאו זה עבד.
תזכרו איפה שמעתם את זה ראשון.
אני די בטוח שפלוריאן וירץ חזק בפנקסים של ריאל מדריד. אני יכול להגיד אפילו יותר מזה.
עם הנדריק ועם אלפונסו דבי שלא הזכרנו.
אני יכול להגיד אפילו יותר מזה. אני לא חושב שזה יקרה בקיץ הקרוב. אני חושב שצ'אבי אלונסו ימשיך בלברקוזן בעונה הבאה, יחד עם פלוריאן וירץ, יעשה איתם ליגת האלופות, זאת אומרת, עונה בליגת האלופות, יסיים שם את התהליך, הוא מרגיש לי גם איש כזה של תהליכים. ובקיץ 25 הוא יבוא לריאל מדריד.
אם פלוריאן. צריך להזכיר מאחורי הקלעים, אדידס, אתה יודע, זה החוט המחבר, אדידס הענקית הספורט הגרמנית, שהם אומרים שהיא דוחפת למעבר הזה של וירץ לריאל, אז...
צריך להגיד שהוא שחקן מטורף, וירץ, זה קרוס של ה-30 מטר האחרונים של המגרש בעצם.
כן,
הוא שחקן...
הוא מספר 10 כזה קלאסי, סוג של מודריץ' סעיר אם תרצה, אבל לא בדיוק. 130 מיליון, זה מה שנמדור, אתה יודע, זה יהיה פחות, נראה כמו שאתה אומר מתי זה יהיה, אבל כן, עוד שם מעניין. בריאל מדריד מתחזקת לאט לאט, אז כמו שאתה אומר, זה
כנראה בקיץ הזה זה נראה שהכל נושב,
לא לקיץ הזה,
הרבה תלוי בצ'אבי אלונסו אם הוא יישאר.
כן, בדיוק, הקיץ הזה תמיד כמובן יש הפתעות, הרוח נושבת חזק מאוד לעבר
אמבפה
כמעט סגור, האנדריק ואלפונסו דייוויס, שצריך להגיד שני הכתבים הבכירים בגרמניה למי שלא עקב, השבוע אמרו שזה נראה שאלפונסו דייוויס עושה הכל כדי לכפות את המעבר שלו בקיץ, נכנס לשנת חוזה, כבר ריאל תגיש הצעה ראשונית, 35 מיליון תוסקים לעלות ל-45 ל-50, זה נראה שזה הולך ונסגר הרמטי.
שנייה עם אלפונסו, אבל לגבי הקישור, אם לוקה וקרוס עוזבים,
כן, זה משמעותי.
זה משמעותי ומשהו יצטרך לקרות, זאת אומרת,
אני מסכים.
משהו יצטרך לבוא.
טוב, האימור שלי זה של קרוס לא הולך.
לגבי אלפונסו הוא כבר התבטאנו בעבר, הוא הרמטי.
זה לא פודקאסט ביירן מינכן, אני לא אגיד לכם את דעתי שם.
שחקן סגור, השאלה המעניינת.
אבל המצב בביירן רק דוחף אותו עוד יותר לריאל.
השאלה המעניינת לגבי אלפונסו דייביס, זה מה יהיה עם מנדי. אתה יודע, מדברים הרבה על זה שמנדי הוא דפנסיבי, ואלפונסו הוא התקפי, ואז יהיה פה שילוב, אבל הם לא יכולים לשחק ביחד.
לא יכולים להיות אותו.
כמה מנדי? 30?
לא, פחות.
27, 8? תבדוק לי, אני שכחתי.
אני לא רואה את ריאל נקשרת בעוד חוזה עם מנדי.
אני בודק.
נראה לי שלא, למרות שקרלו היה רוצה, ואנחנו יודעים שקרלו יש דברים שהוא רוצה ומקבל, ויש דברים שהוא רוצה ולא מקבל.
אני חושב שריאל מדריד צריכה את השחקנים הכי טובים בעולם בכל עמדה, ואין ספק שאלפונסו דייביס.
לא, אלפונסו דייביס ברור.
גם האתלטיות.
השאלה אם להשאיר גם את מנדי.
יכול להיות שכן, עם הפציעות. תראה, מנדי גם יכול להיות בלם.
היא לא יכול להיות
לא, כי נאצ'ו נגיד עוזב, אז אתה מעדיף אולי, אולי מנדיק אה. על נאצ'ו. כן, הוא בין 28, יהיה ביוני 29.
יותר מעניין בגיל זה שאלפונסו דייביס הוא כאילו, הוא כאילו עשור 28? פה.
יהיה 29 בקיץ.
חוזה יהיה ל3-4 שנים, ריאל תגרור אותה עד גיל 32, אני לא מאמין.
לא יותר מעניין ברמה הגילאית זה שאלפונסו דייביס הוא רק בין 23, זה מטורף. הוא כאילו פה תמיד, אני לא יודע איך
להסביר את זה. הוא פה מגיל 17. לא, אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, אלפונסו דייביס יש לו פציעות פה ושם.
נכון.
אלפונסו דייביס התקפית הוא אדיר, האתלטיות ברמה אחרת.
זה כבר לא לבודד את ויניסיוס, זה להצטרף לוויניסיוס.
אני אכתב ויגיד שהוא מרסלו,
יכול להיות שהוא
מרסלו עם שרירים.
מרסלו עם שרירים, זה כינו יפה.
לא, אני חושב שמרסלו היה לו טכניקה של אלפונסו.
ברור, ברור, אבל הכוונה שלי שהוא יביא ברמה התקפית דברים ברמת מרסלו.
העוצמות שלו יהיו אדירות כמו קרבחל, אתה רואה אותו מסיים הרבה פעמים ברחבה. אבל תשמע, מנדי יהיה לו, בוא נגיד ככה, אם הוא ירד במעמד, יהיו הרבה הצעות עליו מאנגליה, וריאל מדריד
מתאים לה למכור, כן.
כן,
אם
כן.
יש מישהו למכור, זה הוא.
השאלה היא, מה יקרה עם פרנק גרסיה?
שאלה טובה.
אני לא יודע, הוא עדיין לדעתי.
הם יעשו כסף על מיגל גוטיירס, אגב. יקנו אותו באיזה בייבק וימכרו אותו לאנגליה, וגם שם הם יעשו את הכסף, כמו שהוא אמר, פלורנטינו נכון? תמיד מנצח. קדימה.
עדיין, אתה צריך להגיד, הסגל קצת קצר, אתה רואה את זה במשחקים האחרונים, אין הרבה אופציות בספסל, אנצ'לוטי עושה חילופים.
בחבול.
כן, אבל מה שאני אומר, קודם כל יש לי נתונים מעניינים, אם תרצו, על הפציעות בריאל מדריד.
יאללה, רגע לפני המשחק הבא, תעודד אותנו.
אז אני אספתי לכם משהו על העונה הזאת. ריאל מדריד בשני, 25-37 משחקים, זה קצת יותר משני שליש. היו חסרים לה 5 שחקנים העונה, צריך להזכיר קורטואה ומיליטה אופציות של כל העונה, תוסיף טלאבה גם טווח ארוך, אתה יודע, פציעה ארוכה, אבל בסך הכל ריאל אתמול עם 7 חיסורים, קרבחל מורחק, קמבינגה גם מושעה, וקורטואה מיליטה או הלאבה, בלינגהאם חוסלו, בלינגהאם חוסלו שני הכובשים המצטיינים שהרגישו את חסרונם, מה עוד, אמרנו קורטואה עומד לחזור, רודיגר חזר אתמול, פרנן מנדי ריצה שהיה משחק קודם.
אתמול לא היה משהו, נכון? איזה צהוב חמישי, איזו פציעה מדאיגה.
משחק
כבר לא היה מי.
תקשיב טוב, מ-37 משחקים, 8, ריאל מדריד חסרה לפחות 7 שחקני סגל, 8 היו חסרים בכמה משחקים, ואגב, ריאל מדריד ניצחה במשחקים האלה, אבל בקיצור, מה שאני אומר, ריאל מדריד, נכון, ובסוף צריך להזכיר, אלה יש קבוצות עם סגל עמוק יותר, אתה יודע, אינטר, קבוצות באירופה שיש להם יותר תחליפים, ריאל ככה קצת על הקסקס, ואנצ'לוטי מצליח שלא נדבר על זה, אבל אתמול היה לו אופציות כפיות, חוץ מארדה גולר.
היה לו בסוף לוקה מודריץ'.
מודריץ', כן.
אם הגעת לסוף הרשימה ושלפת משם את לוקה מודריץ', סימן שלפחות בקישור מצבך טוב. ג'ירונה, נחזור לליגה לקראת המשחק הבא, אז ג'ירונה אחרי שני הפסדים רצופים היא חוזרת הביתה, היא פוגשת את ראיו היום ב-10, אני יודע שאולי אחרים יגידו שזה קצת מוקדם, ונכון שיש גם עוד קלאסיקו נגד ברצלונה, אבל אם ג'ירונה מועדת היום, הפער בעצם בין ריאל לבין שתי הרודפות, יכול להיות 8 נקודות פלוס, ולדעתי יהיה כבר בלתי סגיר, אבל אם אנחנו הולכים למחזור הבא של ריאל, אז ברסה תצא לסן ממס, זה יקרה אחרי שריאל מדריד מגיעה למסטאיה. בשבת ב-10, סיבוב קודם למי שזוכר, זה נגמר בחגיגה בברנבאו 5-1 גדול, אבל כשמסתכלים על הביקורים האחרונים של ריאל במסטאיה במסגרת הליגה, אז בפעם האחרונה ולנסיה ניצחה, לפני כן ריאל ניצחה מהפך בזק בדקות הסיום שם, לפני כן שוב ולנסיה ניצחה 4-1, לפני כן טקו, לפני כן עוד ניצחון של ולנסיה. בקיצור, מפגשים קשים, ולנסיה גם, צריך להגיד למי שלא עוקב מפנטזת על המקום השביעי שאולי יוביל לאירופה, אולי אפילו למקום השישי, היא לא שיחקה במחזור הזה בגלל אותו אסון שהיה בוולנסיה, אז המשחק שלה נגד גרנדה נדחה, אבל המרחק מאירופה הוא אפשרי, והכי חשוב, בבית העונה, 12 משחקי ליגה, 2 הפסדים בלבד, שניהם היו בתחילת העונה, האחרון היה בסוף ספטמבר 1-0 לריאל סוסיאדד, והיא גם הקבוצה שסופגת הכי מעט שערים בכל הליגה במשחקי הבית, אפילו פחות מריאל מדריד בברנבאו. Having said that, בלינגהאם עשוי לחזור, קרבחל וקמאווינגה חוזרים, ויניסיוס חוזר לזירת הפשע, צריך להגיד, המסטאיה עם התקשורת שם, ולא הזכרנו את זה שמצלמים עליו את הסרט לנטפליקס, אולי בגלל זה הצ'יפים והדברים האלה, זה יהיה פרק מעניין, חוזר למסטאיה. יש תרחיש של מידע, חמי?
תמיד יש תרחיש של מידע במסטאיה, אבל אני חושב שריאל תנצח את המשחק הזה, אני חושב שבלינגהאם חוזר, קרבחל, כמו שאמרת, הסגל
מתעבה.
מתרענן, וכן, ואני חושב אני חושב שריאל תעשה ניצחון שם, זאת ההרגשה שלי, ותמשיך קדימה.
תראה איזה סמליות, אתה יודע, כל השנה, מאז הסיפור של ויניסיוס והמסטאיה, שצריך להגיד, בספרד סיפור ענק, כל התקשורת של ולנסיה, קמפיין נגד ויניסיוס, כל התקשורת של מדריד, קמפיין נגד ולנסיה, ואנחנו מחכים לזה, ובסוף מה קורה? אסון גדול שמאחד כל ספרד בוולנסיה, לפני המפגש הזה שצובע את כל האווירה שם בצורה אחרת, זאת אומרת לפני המשחק יהיה, אנחנו נראה תקסים מרגשים, דמעות וזה, ואיך זה ישפיע על האווירה מול ויני. תשמע, וולנסיה אחת היריבות הקשות, אחת היריבות הקשוחות, יריבה ש... בייחוד אצלה בבית,
רק שני הפסדים ורק שש ספיגות.
אחרונים נראית נהדר, וברכה עושה עבודה טובה, הרבה אנרגיות, צעירים.
קח אותי לווינר, תראה, יש כבר ווינר, למרות שאתה קראת שבוע.
אני מאוד, אני רואה פה טקו.
ולנסיה 4.90, טקו 3.65, ריאל 1.6. כלומר, גם בווינר לא הולכים על ריאל עיניים עצומות, 1-1, 1-2, 1-6 זה גבוה למנצחת.
סמארט מאני.
אתה אומר 3.65, טקו?
אני אומר טקו, כן, ריאלי, כמובן, ריאל פיבוריטית עם האיכויות שלה, אבל אם ריאל תשחק כמו בריו, בוא נראה איך בלינגהאם...
זה משחק שונה. נכון. ולנסיה באה לשחק כדורגל. כן. לכן אני חושב שזה יהיה משחק טוב, קודם כל. אני חושב שריאל תנצח, כי ולנסיה באה לשחק, והיא צריכה את הניצחון, כמו שאתה אומר, והיא משחקת בבית, עם כל הקהל.
עם האנרגיה של הקהל.
ששם יושב עליך. יהיה משחק מרתק, אני חושב שריאל תנצח.
לבנטל, הימור שלך?
ריאל פבוריטית, אבל אני אוכל תיקו. תיקו אחת.
ובגלל שחמי עדיין חושב על זה, ברסה בסן ממס, בלי ניקו וויליאמס, בלי יורי, בלי ויביאן?
ברסה.
ברסה.
כן, אל תשכח שהם צריכים לנקום בהם על הגביע וזה, אתה יודע.
יהיה מעניין, בקיצור, שני משחקים מעניינים.
ברסה לא תספוג בהתקפה הראשונה, אפשר להאמר על זה? כי בדרך כלל הם סופגים ב...
אז אתלטיק בלבאו לא הפסידה בבית השנה.
נכון, מאז ריאל מדריד, 12 באוגוסט.
המחזור הראשון והתמונה המטורפת של בלינגהאם מול הקהל.
12 באוגוסט, יצא לפרשן מחזור ראשון. ריאל מדריד קיבלה בטיימינג הכי טוב את בלבאו שם, ומאז בלבאו קבוצת בית מפחידה, זה לא רק שהיא הפסידה, היא מפציצה גולים.
מחזור מסקרן מאוד, ברסה בסן ממס וריאל מדריד במסטאיה, שבת וראשון ב-10 בלילה. חמי לבנטל, תודה רבה לשניכם. תודה לאופק, תודה לכם שהאזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.